יום שני, פרשת חוקס. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור נפלא שהתפרסם בגילון מאורות דף היומי. זה מהסוג סיפורים של יחידי סגויה שרואים לחולת. אפשר לספר אותו גם בלחש, לאור נר בודד אחרי חצות ליל, כמו גם בכל רועם באוזני אלפי איש, רוגשים תחת שמש קופחת. הוא נצחי, הוא אמיתי, והוא פונה ישר מן הלב, ישר אל הלב. זה בעצם סיפור של יהודי תמים, צדיק במידות שלו, ישר בדרכיו, התגורר במקום מסוים, כידוע, שמור במערכת. כמו גם שם השיעור שהתרחש באמייסה, לפני צנעת הפרט, כפי שמיד ניתן להבין מהאמייסה. האמייסה הנפלא הובא לידיעתנו על ידי הרב יעקב זיאת, ובשם הקוראים אנחנו מודים להם קרב לב. אז בואו ניגש למייסה, מייסה שאויו כך אויו. בעיר מסוימת מתקיים שיעור של אנשים שעוסקים למלאכתם במהלך הלילה. בלילה הם מתכנסים לשיעור תורה. השיעור מתקיים כבר במשך שנים רבות. שמע של בית הכנסת נוהג לכבד את הלומדים בכוסות קפה, כוסות תה. אף אחד לא משלם לו, הוא עושה את זה מרצונו בחפץ לב. וזה בדיוק הסיבה שבגללה לא מעט ממשתתפי השיעור רגנו והביאו אי סביעות רצון על ההתנהגות של אותו שמש. מה קרה? השמש המסור היה נהג להגיש ללומדים כוסות מלאות חצי, חצי כוס, לא כוס מלאה. הוא רק ביקשת, מביא מהדורה חוזרת ונשנה של חצי כוסות תה, אבל העולם הוא לא מלא יותר מחצי כוס. נו, יושבי השיעור כבר מחליפים ביניהם אמרות קבועות, כשהגיע מועד חלוקת הסיעה, בחורף היו רוטנים שהם רוצים לחמם את כפות הידיים, הדלויות מעבודה על דפנות של כוס תה מלאה וקדושה, בימי הקיץ הם רוצים לגום לגימה הגונה להרוות את סימונם. אבל הוא בשלו, אותם את אוזנם לשמוע, מגיש את כוס תה והקפה במסירות, באהבה שאין לה גבולות. אבל בשום פנים ואופן לא נענה לבקשה הפשוטה, והכל כך מתבקשת, כוס מלאה. עברו שנים, שום דבר לא השתנה. בתקופה האחרונה, השמש חלה וביקש מהבן שלו שיעשה איתו חסד וילך במקומו למלא, לכבד את משתתפי השיעור עם כוסות קפה. הבן הסכים בחפץ לב, הגיע לבית הכנסת, כולם קיבלו אותו בזרועות פתוחות, שאלו מה שלמה בה, וכשהתוודו שהוא בא למלא את מקומו עד שהוא יחלים, אז הם החליקו חיוך רחב מתחת השפם, נו, היום יזכו לכוס תה מלאה. מגיד לשיעור התחיל למסור את דבריו, הבן שוקד עליהם מלאכה במטבח, מגיע עם פה מגש כוסות, שופך מים חמים, עלי תה, ננה אם אתם רוצים לדעת, סוכר, ועמד לצאת ללומדים מהמטבח לבית מדרש. פתאום נשמעות הפסיעות הכבדות של האבא החולה. ממיטתו הוא נזעק, הוא נזכר שהוא שכח להורות למד שלו את ההוראה החשובה מכל. אל תמלא יותר מחצי כוס. הוא הזדרז, החזיר את הבן שלו למגש למטבח, ועמל למזוג מחצית מכוסות התה המלאות לכוסות הריקות. אל תמלא יותר מחצי כוס. איזה בושות, אבא, למה? שתיקה, אבא, למה? זה ענייני בלבד. טוב, הבן התעקש, בסופו של דבר, אבא הסכים לספר. הוא אומר, תדע לך, מעולם לא סיפרתי את זה לאיש. בני יקירי, הסביר אבא בקול רחום. בין משתתפי השיעור יש שני יהודים שהידיים שלהם רועדות. אין להם שתייה מלאה על הידיים. אם אני אביא כולם כוסות מלאים, גם להם, שתייה תשפך מהכוס, בושה וכלימה תכסה אותה. אם אני אביא לכולם כוסות מלאות ולהם חצי, גם יתביישו. המוגבלות שלהם תבלוט. לכן, שנים על גבי שנים, אני מביא לכולם חצאי כוסות. מוטב לספוג בזיונות ועלבות. ובלבד שלא יגרום בושה לשני היהודים האלה. המייס הזה נמנע על אותם מעשים שאפשר לספר כשנדרשים להמחיש למי שזקוק להמחשה. מה פירושם סגולה? כיוונו ואוכל טוב ועשינו קידשתם מכולם. ואם נציג לכם הסיפור הזה, רבי ישראל, אנחנו ממשיכים. הסיפור היומי פרסם בגיליון לעניין הלוכה בשבועות האחרונים. במודיעין עלית. סיפר אמור דה אסרב קסלר, שלפני 40 שנה הייתה קבוצה של נערים בארצות הברית, שבזמנם הפנוי מצאו להם תעסוקה, בסוכה ומרחאות, החלו להעיז בניהם להתקשר לכל מיני רבונים ושאול אותם שאלות של מה בכך. והיה לאחד בשעה מאוחרת, נער מאחד הנערים מהקבוצה התקשר לרב משה פיינשטיין. היה בשעה מאוחרת כאמור, הרבנית שאלה עם שאלה דחופה. הרב פיינשטיין כמובן היה עונה גם באמצע הלילה, הוא מקבל שעות של פיקוח נפש. הוא אמר שכן, הרבנית העירה את רב משה, כבר היה אדם זקן, זה היה בשביל הטרחה גדולה, נקלת ידיים ברכסות ערב. כשהוא שמע את השאלה, המגוחכת מן הסתם, הוא לא ענה כלום, רק התחיל לחקור את הנער, איפה הוא לומד, איזה מסכת, איזה דף. התברר שהוא לא יודע, לא מבין כלום ממה שהוא לומד, לא בעניינים. גורניש מתניש. רמי ג'פיינשטיין התחיל ללמוד יותר את הגמור, לאט לאט כמה פעמים, במשך שעה שלמה, עד שהוא הבין. לסיום אמר לו לשאול את הרב שלו שאלה, שאלה חזקה לטויפס. למחרת, הנער הציג את השאלה באמצע השיעור, והמגיד שיעור שלו מאוד התפעל מהקושייה. העסיק אותו כמה ימים עד שהוא מצא תירוץ. הוא שיתף את זה כתלמידים. הנער כמובן הרגיש התרעמות מאוד גדולה בימים האלה, התחיל לבכות. רבי משה מאמין בי. כתוצאה מהמאורע הזה הנער קיבל טעם בלימוד, ועכשיו הוא רם בישיבה, בארצות הברית. דבר הרב קסלר, את ההנהגה של הרב פיינשטיין, שהוא הבין שנער שיכול להתנהג בעזות שכזו, זה רק בגלל שאין לו טעם ועוונה בלימוד. וזה מביא אותו לידי בתול ושעמום. קיין מייסה זה מסבר גם על מור נגריש שילה של זצל. שפעם בא איזה איש רק אחד, זלזל בו על איזה משהו. הרב לשבין הגיב, סליחה, שהאיש הזה יהיה עסוק, ולא זמן תנו להגיע לזלזל ברבנים. באמת אחרי שנה נולדה לאותו אדם שלישי. ואנחנו משכים פרשת השבוע, אומרת הפרשה, כי אש יוצא מחשבוין. יש פה דברים נפלאים במשנת הפרשה, מתוך ספר רבינו הקדוש משינבה. אז מביאים פה בעל המאמר, האלה מפרשים את הפסוק בדרך צחוס, לפעמים אדם מציג בעצמו אש ברכו שלו, ושיקבל את הדמי ביטוח, וזהו, אש יוצא מחשבוין. הסיפור שלפנינו, התרחשה עובדה כזאת, בווינה התגורר חסיד שינבה אשר, קראו לו רב קלמן פריד, הוא היה בעל לב חם, יד זכוחה, הבא שלו היה פתוח לאורחים, יד מושטת לעניים. גם השני ורוב נעזר בו בעיני צדקה, כל פנייה שלו נהנתה בעין יפה, היה רחבה, אבל לא מחוסן, הגיע התקופה לעסקים, לא יפה. חידה בסודות הייתה מאיכות ירודה, מוצב הלך והידרדר מיום ליום. קלמן הבין שאם לא תבוא אישה מיד, לא תהיה ברירה, יעלה להכריז חלילה על פשיטת רגל. הלך להתייעץ עם העורך דין שלה, והוא אמר לו שיש הצעה פשוטה שכבר הציל הרבה אנשים. לפניו שהיו מצב גרוע יותר. כיוון שהעסקים שלך, הוא אמר לו, מפותחים ביטוח נגד שרפה בסכום עתק, של 10 מיליון כתרים, זה היה בזמנו המטבע, והתבועה בשדה לא עלתה יפה, הרי שכדאי להציץ אותה ולהגיש תביעת נזיקין לחברת ביטוח. הנזק האמיתי יהיה מועט. בעצם תשרף פה תבועה גרועה, אבל הפיצוי כספי, הספיק כדי לשוב להעמיד את כל העסק על הרגליים. טוב, בהתחלה לא הרתה לשמוע, נער, רמאות יום רדף יום, המצב נהיה יותר גרוע, נוכח שלא עוד באפשרותו לתמוך באבנים והחתנים של עובדים תורה. לא יכול עוד לפזר כזה וצדוק, והגרוע, כספים של האלמנות, גרוע מכל, כספים של האלמנות המתאומים שהפקידו אצלו, שם בו מבטחם, עליי, גם הוא ירד לתמיון. בקיצור, כך דרכו של היצר הורי, מפתה את האדם בחשבונות לשם שמיים, הכל לשם שמיים. הלך רב קלמן בחשאי, ובחשאי הוא שרף, שלח אש בשדות שלו. הוא חשב שהחברת ביטוח תמהר תחלץ אותו מהצרה, אבל לא כך היה מייסה. החברה חשדה שהיה כאן מעשה הצתה, פתרה בחקירה, מצאו עדויות שקושרות אותו למייסה וגם את ההסתבכויות הכספיות שלו, ואז הם הכינו תיק ראיות והוכחות נגדו, ששם הוא מפרט הכל, למה הוא החליט להציד, ראה את על מייסה הצתה בעצמו, ולא זו בלבד שהיא לא שילמה את הסכום העצום שבתביעה, עוד הגישה תביעה משפטית נגדו, הניסיון הנאה שהעונש עברה הוא מעשה ממושך. התאריך של המשפט נקבע לחודש הקרוב, נסע לרבי שלו, נסע לשיני ושפך את נפשו לפני השיני ברוב בקש ישועה. אבל ביודו שהרבי שלו הוא איש אמת, והוא סולד מכאלה דברים, אז הוא פחד לספר לו את האמת, שלא הביא על ראשו כללה ולא ברכה. הוא רק סיפר שפרצה בשדות שלו המבוטחים סכום עתק, מישהו העליל עליו שזה היה שריפה, והוגש נגדו משפט. טוב, אמר לו הרבי, ודאי, אם מציתים בכוונה תחילה את השדות לזכות בבני ביטוח, מגיע עונש חמור. קודם כל זה גזילה וניסיון הנאה, מלבד זה צרים את הנשמות שהתגלגלו בחיטים ומחכות לתיקון שלהם. יקצרו את התבואה ויחינו מיני מאפה, ויהודים יברכו עליהם, ועל ידי השריפה חזרו את הנשמות לאיסורים ונפלות לקליפות לא עלינו. אבל כפי שאתה מתאר את המצב, הרי נחכה כל חלק בשריפה, לא מגיע לך עונש, אז אל תראה ואל תבחר את השקר למרגליים. אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהאמת תצא לאור, אומר לו השני זו. רק מזה אני נכנס ללחץ עוד יותר, אוי ואבוי. אם בהתחלה עוד חפה ומחשבה להודות לפני הרבי שלו על האמת, אחרי שהוא שמע איזה חומרה מתייחס לזה, אז אדרבה, הוא פחד. יצא מהבית שלו, שיצא מהבית של הרבי, שבור, מדוכא. בווינה התגורר גאון הצדיק הרב מיקובוסק, מביקובסק, שהוא נמנה גם הוא על חסידי שני ו... רב קלמן תמך בו הרבה שנים, אז הוא החליט להיכנס אליו וספר לו את הצרה שלו. הוא סיפר לו את כל האמת, הרב הכיר אותו, ידע שהוא בדרך כלל אדם ישר נאמן. והצער והאסון והכסף של היתמו, יתומים, אלמנות וכולי, הביאו אותו לצד הזה. אז נסע אותו רב מביקובקס לשיני ולעורר חמים ולפעול למרות מה שהוא עשה. טוב. אז הוא סיפר לו את הכל, ענה לו שני רבי, לא השמעתי כל תוכחה, אלא הודעתי שמי שמצית שרפות, אמרתי לו, מי שמצית שרפות חייב להניש, כיוון שהוא אמר לי שזה עלילה, אז אמרתי לו שאין לו מה לפחד. אז הוא שאל אותו, ואם יגע לצער שלו, הוא עשה שלא קשורה, האם הכל עבוד? אז הוא אמר לו, אם עצמו הצית האש, המצב שלו מאוד גרוע, לא, אדם כזה אני לא יכול להשיע. אמר לו הרב מביקובס, אבל שם טוב נהג אחרת, הוא סיפר סיפור שיהודי אחד עבד בבית של הפרץ, נקרא לקרים כספיים, מה הוא עושה? הלך ומחר חבית שלי על ישן נושן שעמדה במרתף של הפרץ הרבה שנים, וזה היה חשוב עוד בעיני הפרץ, ופעם הפרץ ירד למרתף והרגיש בחסרונה, אז כמובן שהחשד נופל על היהודי. הפרץ פנה עליו והזהיר אותו, שאם לא החזיר את החבית תוך שבוע, הוא יערוג אותו ואת אשתו, מהיר היהודי על הבעל שם טוב, בבכי, והוא אמר, מישהו גנב את החבית והם להרוג אותי ואת אשתי, מה אני אחזיר? צעק עליו, אבל השם טוב, אתה בעצמך גנבת את החבית! אמר לי היהודי, ואם עשית, אני חייב על זה מיטה עם אשתי? התעמק הבעל שם טוב, מחשבותיו הקדושות וענה, אם אתה מבטיח לי שלא תחזור לעשות את זה, אז אני אתפלל, אבל תזכור, אף פעם מחייך לא תחזור על זה. הוא הבטיח, רבי שם טוב פעל, שהפריט שכח מכל העניין. אז סיים הרב מבוקובוס, הוא אמר, הרי לנו שבל שם טוב היהודי מחל היהודי, שבל שם טוב הקדוש מחל היהודי על הכשלון שלו. הייתכן שהרבי לא ימחול, שנברוב לא ימחול יהודי יקר כל כך, יהודי יקר וחשוב כרב קלמן, שהפחד והחששות שלו הביאו אותו על דעתו, והוא הציא את השדה. שנברוב נשאר לשבת על הכיסא כשהוא נירש, הוא התעמק במחשבות, ובסוף הוא ענה, יהיה כן, אני אלך בדרכו של הבעל שם טוב. אם רב קלמן יקבע על עצמו שלא יעשה ככה עד לעולם, אפילו מצב של לחץ נורא, או אז, יעזור הקודש ברוך הוא בפעם הזו. טוב, אז הוא חזר הביתה, וסיפר לרב קלמן תוך המשיחה. רב קלמן קיבע על עצמו שלא לעשות ככה לעולם, ובכל מצב שהוא, כעבור שבוע, כמו שבוע ימים נערך המשפט, ולהפתעת הכל, פסל השופט תוכחות התביעה ודחת את הענות שלה, והוא הורה לשלם לרב קלמן את מלוא סכום הפיצויים. רב קלמן השקיע את הכסף בעסקים שהתחילו לשגשג ולחזור, והוא שב לאושר שלו כבר ראשונו והמשיך לעסוק פעולת צדקה וחסד להחזיק יותר כל ימי חייו. ואנחנו ממשיכים רבותיים בדור הנפלא, כל העם. פרסם הגיליון פיקודך ובראשתי בתקופה האחרונה. ספר בעל מייסה, הנהג חדש, עשר מיומנות. הוא ניסה לצאת מחניית תפופה באחד משכונות ירושלים הוותיקות. הסתמך על חיישני רוורס. אבל אף אחד לא גילה לי שאותם חיישני רוורס שקניתי, באוטו שקניתי לפני כמה ימים, יש, אבל הם לא עובדים. היה שעת ערב מאוחרת, פנסי הרחוב היו מרוחקים, החשיכה שלטה, ועת הכרת הייתה בלתי נמנעת. כל חבוצה זייזה את האזור השנוי, יצרתי בבעלה, בחני את הוצאה של המעשים. כשעשיתי רוורס ישר לתוך איזה רכב, שבגלל המזדקן לא עמד בפני פגיעה של הרכב, ומעטה הפגז הוא נשבע לרסיסים. ממש כבר בנסים האחורים שלא נשאר להם זכר ושאיריס. טוב, קשה לתאר את ההרגשה. אבל לזה כספי, יש תחושת ההחמצה, כי יכול עדיין אתה לא יודע לנהוג. להפתעתי, הוא אומר, איש לא הופיע למשמע רעש, כנראה החנייה הייתה מרוחקת מדי מפני המגורים באזור. טוב, כמובן שלרגע לא עלה לדעתי להימלט בלי לשלם את הנזק. הוצאתי מהכיס נייר, כתבתי את המשפט לבעל הרכב היקר, אשר פגעתי ברווחה, צור קשר. רשמתי את הפרטים האישיים שלי, שם, כתוב בטלפון. אחרי כמה ימים, בשעת בוקר מוקדמת, הטלפון הנייד רוטט, על הקו יהודי מירושלים, נרגש מאוד. הוא אומר, מעולם לא קרה לי כזה דבר. והוא ממשיך, הרכב שלי עומד בחניה הזאת שנים. ספג לא מעט מכות. בנדיבותם של נהגים חסרי אחריות, אבל גם חסרי חצפון, שמעולם לא תרחו לפצות אותי. האמת, אני מקל חד, גם אני לא פעם פגעתי ברכב, חונה, אבל לא טרחתי לידי את הבעלים, אלא עמדתי בשיטה של פגע וברח, אבל אתה אדם ישר, כל הכבוד. אתה במקרה דתי, הוא שואל אותה, אמרתי לו, כן, ידעתי. שמח, רק הדתיים מתנהגים יפקח היפה. תכלס, איך אני מפצה אותך וכמה? שאלתי אותו. הוא מספר שבדיוק התכונן למכור את הרכב, בגלל הפגיעה הוא לא יכול למכור, רק שתוקה אותה חבלה. סוכם בינינו שלך כבר יצאת מחיר במקום זו לחסית, ואני אעבור לזה לשלום. מוכרת הוא התקשר, הוא שנה עם קוראים לו, עודד, עודד שמו. הוא התקן שהיה מוצא הכי זו, וקיבל הצעה לתיקון מלא וצח 3,380. אף שנפל, זה כל ההכנסה שלי בחודש, בלי איזה אני לא מתחיל. אין זה יכול לומר שלא גומר, לא גומר בחודש. טוב, התחייבות זה התחייבות. מתחתי שבעשרי לחודש הקרוב, בזמן שנכנס את המזכורת הזעומה, אני אעביר לחשבון שלו את הסכום המדובר, והוא מצדו הסכים להמתין עם תיקון הרכב לעשרי לחודש. נו, הגיע עשרי לחודש, במקרה זה היה גם יום הולדת שלי, יום של סרוצן כידוע. לא החמצתי את ההזדמנות, התפללתי מעומק הלב, בעצם לא התפללתי, יותר נכון, דיברתי עם ריבון שלו, אמרתי לו, אבא שבשמיים, 3,380 שקל זה מה שמוקצב לי לפרנסת המשפחה. לא בקשת לך יותר, גם לא פחות, תעזור לי שלא יחסר לי הסחור, כל כך חשוב, פרנסה של המשפחה. רק כשהוא חזר, משחרי, שחיקה לי בבית המכשיר הנייד, והכתוב המסך בסר, שאותו ידיד חדש, עודד, חיפש אותי איזה 10 פעמים. ומה שהתפללתי, מה נשאור, זה תת לי את הפרטי חשבון בנק. כשהוא להעברה, חזרתי אליו, הוא היה מורגש, לא אחד אלא מאוד התרגשות. חשבתי אליו, כועס עליי, לא. עוד צעק לי, איש טוב, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, אתה לא צריך לשלם לי אגורה. הוא אומר לו, מה, למה, התפלאתי, ועוד סיפר, בשעה האחרונה, נכנס בטעות לחניה הקטנה והצופה הזאת, אוטובוס, אוטובוס של אגד. נהוג על ידי בן דודנו, ישמעילי. הוא ניסה לצאת לא כל כך הצליח, פשוט לא המקום להסתובב. אבל הישמעילי לא חשב הרבה, ניסה בכל זאת להסתובב עם הרכב, עם אוטובוס ארוך בחניה הצופה, תוך שהוא מוחץ את המציבור שלי, שיותר נכון, משטח אותו, עושה אותו ממש שטיח. פיטה, פיטה שיצא מהטבון ברוב הערבי בעיר העתיקה. מיד הגיע לשם שמיים של חברת אגד, יחד עם נציג חברת הביטוח, כבר התחילו בהליכים לפצות אותי להעניק לי רכב במחירון מלא. אתה לא צריך לשלם לי התיקון, כי פשוט אין מה לתקן. אגב, שאלתי, אתה יודע מה קרה? עוד בשעה האחרונה, ממש בזמן שהאוטובוס נחת את הרכב? לא, מה קרה? תספר לי. אגרה לך את הסוד. התפללתי. הסוד שבלעדיו כלום לא קורה. אנחנו ממשיכים הרבה לסיים יום הדילולה, היום זה יום הדילולה של הגריז גוטסמן. טוב, זה כבר הזכרנו אתמול את העניינים האלה. אנחנו נמשיך, דיברנו על זה אתמול, על היורצת שלו ודברים נפלאים עליו. אנחנו נעבור למדור הנפלא, סגולות וישועות. היה מייסה בדור הקודם, ילד שהכניס מטבע על הפה, נתקע בגרונו, אחת שם הרחמת שנחסמו דרכי הנשימה, כמעט שלא פה אנחנו נשמע סוי. הבילו, אבא שלו הבילו אותו לחזוניש, בני אב חברות והילד כחול. החזוניש אמר שאין כל דרך הצולה, אלא יחישו את הנער. לפני הפוני בג'רוב, הוא יציל אותו, והוא הסביר שהוא היה הרי. יוחד מומחה, אין כמוהו שיכול להוציא מטבע מהמקומות הקשים ביותר. שמחלוק אם החזוניש אמר את זה או לא. בכל אופן, האלה שאומרים שהוא כן אמר את זה, אז ההמשך הוא שכל הנוכחים פרצו בצחוק גדול. ואז היה לדמילי פי בצחוק ומי פתוח ורחב עד שמצא, שהמטבע מצא דרך לצאת ויצא החוצה. אז אמר החזוני שבכוח השמחה לחלץ ולהציל מכל צורה וצוקו. אז נתבונן קצת, אותו ילד הרילה בשמחה אמיתית שלמה, הוא רק צחק. למה הוא צחק? ילד, הוא ראה שכולם צוחקים, אז הוא צחק גם. ללמדנו אומר רב מיילך וידאומה, שאפילו צחוק מזויף, שמתחזק עם מישהו שמח, וככל להמשיך את הישועה. כמו שאומר הישמח ישראל, בוא יצחח שמח, ראשי התיבות של עמים זה, שין ווב א', שו, הרמז בזה, שלפעמים אדם צריך להיות שמח בפנים צולות, אפילו אם אין לשמחה, מקיטה לשמחת שו, ועל ידי הצהלה שלו, על ידי הצהלה שלו, בפניו, יבוא לבסוף לשמחה אמיתית. ואנחנו משאירים הרבותיי עם השוט היומי. שאלה משולחנו של הרב הגאון מאוד חלה ושבר צבות שליטה, מוירו נאות שמחה. השאלה היא, כשמעסיקים פועלים ערבים בבנייה, אז הם מצוי שהם לוקחים מגלת קניות בצורחנייה, ומשתמשים בה להעביר שקי מלד, בלוקים, גזע מבעלי הצורחנייה, וגם נזק לעגלות שיוצאות בכלל שימוש לפעמים. אבל האם המעסיק יכולה להזהיר אותם לשימוש בעגלות האלה, שיכול לטעון שאין לו אחריות לעבורות שהגויים עושים? אותו מעסיק של הפועלים. אז השבוע היא שכשמעסיקים פועל שגונב לצורך עבודות ביילים, יש בזה איסו לפניהם ועשית אל מיכשול, כמו שדבר בגמור הוא מציע, שרואה שרואים עם הבהמות בצור של אחרים, אסור למסור הבהמות לשמרה, כי לידי זה יגנוב. שם מבואר, שבדרך כלל אין חשש שהוא יראה בהמות שהם לא משלו בזדות החיים. כי אין אדם חוי כבל אלוהי, ורק בגלל זה מותר למסור באמת לא רואה. כאן המקום גם לעורר על זה, שיש אנשים שנעשה להם כאתר, לערוך קנייה בצורחניה ולהוביל את העגלה לבית, ושוכחים כביכול או לא כביכול, להחזיר אותה לצורחניה, זה גזל גמור, ממש לא יומן, שאנשים שומרי מצווה, מתפעלים שלוש תפילות ביום, יזלזלו ברכוש הזולת ויעקבו עגלות קנייה, ולמזר ולניזר, שלא ימים תן כמינו. ואנחנו ממשיכים עם הדברים בהלוכה, אנחנו עוזרים מסימן שין צדק בית סעיף א', האם אפשר לעשות פשוט מבועז כללי לכל העיר? תקנה קדומה והמנהג בזמננו, על כך בעלות נושאים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת בשיר מפי הרבנים הגאונים, בצורה ברורה ונהירה ובמגוון שפות. וכדרכנו, נלמד גם אנחנו תהיה ליד הפעמים בהלוכה. מישהו סורבים, זה דרך שהרבים עוברים בה שרוחבה 16 עמות לפחות. ועוברת בעיר ששייכת לרבים, יש לה שני פתחים, שני עברה שנכנסים בזה ויוצאים בזה. לדעת ראשונים רבים, הרשות רבים מדורתי, רק כזו שנמצאת בערך שעוברים בה 60 ריבו, 600 אלף. 600 אלף כל יום. אבל לדעת ראשונים רבים אחרים, כל דרך רבים שרוחבה 16 עמו, אז היא רשות רבים מדורתי, ולמעט יש להחמיר. יש רבים שנהגו להקל בזה. יש איזה רבים שפתוחה רק מצד אחד, או שנמצאת בערך ששייכת ליוחיב, שבידו למנוע תילוך הרבים בה, אין דינה כרשות רבים אלה כחצר או כמבוי. עיר שמוקפת חומה, או בעירוב, קדים. לכן תקנו את רשות הרבים שבדלתות, כדין, אפשר לעשות בשיתוף הוויס לכלל העיר, בשביל להתיר את הטלטול מהבתים לכל הרחובות והחצרות, ולהפך. אבל חששו חכמים שמה ברבות הימים, תשתכח מהם עשיית השיתוף. טוב שהתרגלו לטלטל לרשות הרבים וממנה, תשתכח מהם תרס איסור היצור לרשות הרבים. ואכן הם תקנו שבעשיית שיתוף מבואות לכל העיר, לכלל העיר, תראו לפחות חצה אחת. בבית, בבחר, שלא יחלו בשיתוף מבואות, ובשיעור יהיה עקר, שיזכירו תשווה העיר את עשיית השיתוף ואת תורת רשות הרבים. גם אם אחרו הרבי מתאר ליוחיד, אי אפשר לעשות בשיתוף מבואות לכל אחד, ללא שיעור. למה? מחשש שהעיר תחזור לבעלות של הרבים, ימשיכו לטלטל בה על סמך אותה שיתוף מבואות ללא שיעור. אלא אם כן העובדה שהעיר הזאת הייתה שייכת לרבי נשכחה לגמרי, שאז אין צורך בשיעור. והמנהג מכאן ידינו לא לשאר חסר בית של יהודי גם בעיר ששייכת לגויים. ואין לחלקו הפוסקים, למה? יש אומרים, בגלל הדעה סוברת ששיעור של חוסר בית של גויים מועיל עניין, זה ויש כתבו, כשנהגו גם נשמח הדעה שעיר שעוברים בו פחות משל שעוברים בו, לא, אין לה רחובות דין רשסון. עד כאן מיני לפעמים לא חושבים ללמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. שכונות שמי הבתים שייכים למדינה, אי אפשר לפתור את הרשויות של הגויים, לצורך רוב חסרות מדי ראשי המדינה וגידיהם, כיוון שאין להם רשות להשתמש בבתים. ואם בשעת חירום יש להם רשות להשתמש בבתים, לפעמים שכן נותנים לסוחרים מהם. אולם בזמננו, במדינות מתוקנות אין כמעט מציאות של זרועות השלטון, כולל המשטרה והצבא. יש רשות להיכנס לרשויות פרטיות להשתמש בהם, אפילו בשעת חירום. ולכן, מעיקר הדין, אישו לזכור את רשויות הגויים מאנשי השלטון, שהקילו בכך בשעת הדחק. יש אומרים שניתן לזכור את רשויות הגויים, חברת המים והחשמל. כדרכי נופלים מהם אחורה, אני זוכר מה שלמדנו באותו יום בקצרה. דוגמה, לא דוגמה. ההלכות שעוסקות במבוי בחצר רשות צורכית, מבוי החצר שמקופים עם חיצות מתלושת דודים כגון צפון, מערב ודרום. והצד הרביעי, המזרחי לצד הרביעי, אני חושב פה, הוא מכונה פתח המבוי. הקו שמזרח למערב, דהיינו צד צפון לצד דרום, מוגדר כאורך המבוי בחצר. קו שמצפון לדרום, דהיינו צד מזרח וצד נערב, מוגדר כרוח המבוי בחצר. וכפי שלמדנו, חז"ל אסרו טלטול חפצים ראשי צורכת כזאת, והתירו את זה על ידי הצבת לחי, או קורה בפתח המבוי, שהוא רחוב של חצרות ראשי צורכת יחד פתוחה לתוכו. ולא תקנו את זה אלא במבוי שהוא החצורה הרגילה שלו, שהאורך שלו יתר על רחבו ולו במעט, כדרך המבואות. חסר שעשויה כצורת מבוי. דינה שאורכה, דהיינו, שאורכה יתר על רחבה, אם היא פרוצה בצידו הרביעי למבוי, אז יש לדין של מבוי, יתר על רחבותו. ואף קל דין למדין המבוי. המבוי לא מתר בלחי או בקורה, אלא כשפתוחות לתוכו שתי חצרות, וכל אחת מהן שני בתים. והחצר הזאת נתיירת בכוח, בלחי, סליחה, או בקורה, גם כשאין חצר פתוחה לתוכה. אבל אם החצר הזאת פתוחה לשוט רבים או לקרמליס, וכך גם כל חצר, שהצורה שלה כתורת חצר רגילה, דהיינו, שהאורך שלה הוא לא יותר על הרחובה, הן לא נתארות על ידי לחי קורה, כי הן על ידי פסים, שהם שני לחיים ושני צידי הפתח. או על ידי צורת הפתח. מבוי שאין פתוחות לתוכו יותר חצרות, יש לו דין של חצר. ויש אומרים שבימינו לא קיים, בכלל דין של מבוי שחצרות פתוחות לתוכו, וכיוון שהחצרות הן לא משחשורות, בדיון, ואנחנו ממשיכים הלאה, דף היום איתנו דבלי. איזה מתונה קיבל לאן הקדוש ברוך הוא? כיצד ייתכן שאומר בפיו חמור ממי שעשה מייסה, ומה תקנתו של בעל השנורת. על כך בעלות השם העניינים, מד היום, נעשה יותר חיין דף כדבוב. ובשלוחה 2, תוכלו לשמוע את השיעור, נפרים מתלם דבני, לפי הרבונים הגאוינים, ולרוות בתורה, ולרוות נחת, ולגדול בתורה. ולקראת סיום החפצים בחיים, חפץ חיים ימי, רבותיי, הרי מי מאיתנו לא חפץ בחיים? בואו, תצטרפו לנו, הלימוד הנפלא, הלימוד הימי בצבר חפץ חיים. אנחנו עושים בכלל ג' בלכות לשנור סעיפי, ששם כותב החפץ חיים. יש עוד הרבה אופנים בעלי לשנור, הם מספרים דרך חמוד. והוא, שמספרים היום לפי תומה לחבר שלהם, כאילו הם לא יודעים שהדבר הזה שדיברו לשנור הוא שאלו מעצב של פני. כל זה וכל יוצא בזה. בכלל לשנור, ובגור מוסף הם מביאים כמה דוגמאות לשנור ברמוס. א', כאילו אני חושב לספר לחבר שלו שפלו נשקע בשיפוץ של הבית הרבה כסף. שיש אנשים שיותר נחשב לגנאי גדול של ביצועים מותרות, ויש כאלה שלא רואים את זה כגנאי. הוא יודע שהשומר רואה את זה כגנאי, עושה את זה כאילן. אינו מבין שהשומר רואה את זה כגנאי, עבר זאת. אז אם אין עבר בזה לשנור ברמוס. דוגמה נוספת, כשמספר לו שפלוני נתן לקופת צדקה 100 שקל. 100 שקל יפה מאוד, אבל אם כולם יודעים שההוא עשיר, מיליונר, מיליונים, 100 שקל. הוא מתגנה ביניהם שנתן רק איזה סכום קטן. אבל הוא רוצה את מקום, לא יודע שפלוני עשיר, או שלא יודע שהשנורים יודעים את זה. זה נקרא לשנור ברמוס. זו דוגמה שלישית באחרונה להיום. הוא רוצה לגלות מעשה את פלוני הנושא שעשה. ישנם שלא רואים. ישנם שלא רואים את הנגש שלא רואה, והוא אומר למכרים שלו, של אותו פלוני, כמה אלו שעושים את המעשים האלו, הם זוהים ביותר. ירום נכון להגיד לאותו אחד. מילא רבותיי, כיוון שהוא גורם לשומעים להאמין שפני שעושה מעשים רעים הוא גורם ורע, גם זה הרבה וגם זה נקרא לשנור. עד כאן דברנו להם רבותיי, רגע, ולקראת סיום חזקות ימית. כבר הזכרנו שזה היורצת של הגאון רבי ישראל זאב גוטסמן, הקוטס שורי, אז במאור מובא בשמו לא לעשות מייסה, בדברים שעל פי הדין צריך לחוש להם שהם בגדר שכיח הזה, כי איזה כמצוי, ולבטוח שהכל יהיה לטוב, שרק בדברים שאין הלוך שצריך לחוש לעזק, אומר הרב גוטסמן, אז צריך לבטוח, באשר ידבוח. אם כן רבותיי, נזהר לא לעשות דברים שמוגדרים כסכונה, ולתלות את זה ביטחון. זירות בדרכים, השגחה ראויה לילדים, וכו' וכו'. ואבו לתאר מסיים בידי. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלה כולם, המשך יום נפלא. עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, באוכנות ובגשמיות וכל טוב סלם.